הבמה שלך עם יונת קפלן.
הבמה שלך, חזרנו לשעה נוספת. הדברים האלה של הרב רוזנבלום כל כך מעוררים, ובאמת עושים לי לשאול את עצמי מה חלקי במערכה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל יום. יום שלישי בשבוע, יוטט בטבט, תפשין פי דלת, 26 בדצמבר למניינם. עורכת אותנו היום מיכל יוסקוביץ', המפיק נתי שולמן, טכנאי השידור מוטי קופפר, ואני איתכם יונת קפלן עד השעה 12. הבוקר אני רוצה לדבר עם מפונה ומפונים, חנה הדסה, כהן הלורו, בוקר טוב.
בוקר טוב, כמעט צהריים טובים, מה נשמע?
בסדר, תגידי, מה קורה עם השמות? שתי שמות פרטיים, שני שמות משפחה, לא הגזמנו עם זה?
מה אני אעשה? הוא בא עם שתיים, אני באתי עם שתיים, וביחד אנחנו ארבע, מה אני אעשה?
ביחד אנחנו אחד.
משתדלים לא לריב יותר מדי.
לא, אני עושה פשוט רפרנס לאייטם הבא שמדבר על זוגיות במלחמה. מה שלומך?
יש לי קטע על זה, יש לי על זה ממש קטע במופע שלי על זוגיות במלחמה, שפשוט אין, אז לא צריך לדבר על זה. פה בבית מלון, המפונים, אתה חולק חדר עם הילדים שלך, הזוגיות לא נשארת לך.
עוד אין עם מי לדבר, אין מה לדבר, יש צעקות בבא.
אם את מעיזה, אם את מעיזה להגיד לו, אני רוצה לדבר על משהו, פתאום, כן, על מה אתם מדברים? זה עלינו?
וואו, מה, עיניים, מלא זוגות עיניים.
מלא זוגות עיניים וקרניים ואנטנות, מה שנקרא.
יפה, איך עובר, כמה ימים אתם במלון פינוי שלכם?
אנחנו פה סוגרים פה כבר חודשיים וחצי.
אתם משלמים ארנונה? סליחה, כן, תפלק.
מה, בבית?
לא, במלון.
במלון. תשמעי, החדרים פה נורא קטונים, זה לא נראה לי ארנונה רצינית, זה האמת, אבל אני ממש מקווה שלא. אני מדחיקה את כל האירוע הכספי, כמה שאני יכולה, כדי לא להתמודד עם זה.
וואו, כולנו.
אבל בעזרת השם.
תגידי, איך...
כן, אה?
כן, לא, אני אומרת, אני לא חלילה, לא במי, מה ואיך, אבל זו תקופה שהיא תחושה של עוצר כללי בנשימה, בכלכלה, בהכל, זה...
ממש.
כאילו, אנחנו עסוקים בלחיות, אנחנו פשוט אומרים, אוקיי, בואו נחיה, ואז נראה מה קורה עם כל ההשלכות.
היה איזה שלב ממש בימים הראשונים, שאתה, הכל היה הלם מוחלט, כאוס טוטלי, ואני אומרת לרועי, לבעלי, אני אומרת לו, אני לא נעים להגיד לך שאני בלחץ מכסף, כאילו, איך נשרוד את התקופה הזאת? כאילו, אנחנו נצטרך גם לשלם שכר דירה, גם לשלם זה, כאילו, איך נשרוד את זה? כאילו, שעוד לא ידענו שנגיע לבית מלון, שעוד לא הבנו את האירוע. ממש חרדה, ואתה אומר, עזבי, כסף, נסתדר, ניקח הלוואה, יהיה בסדר, השם יעזור. זאת אומרת, בסוף אנחנו בחיים, זה הכי חשוב. אבל בסוף, מלחמה, כשהיא לאורך זמן, היא דורשת ממך להרים ראש גם לזה, וזה גם התמודדות, וזה גם סטרס, וזה גם מאוד לא פשוט.
לא להקטין את זה, זה קיים,
וגם יש פה המון המון אנשים באמת שכאילו העסקים, שכל העצמאים, שכל העסקים שלהם בעוטף, ואין להם איך להקים מחדש את העסק שלהם, כאילו זה קליניקו, דברים כאלה.
מה עושים באמת? מה עושה סטנדאפיסטית מהעוטף, קילומטר וחצי מהיישוב בערי, 2 קילומטר מעזה, מה עושה בימים אלה?
אז אני שחקנית קומיקאית, וגם ארצה לחסידות, אז אני מופיעה כמעט כל ערב, או מלמדת בזום חסידות.
3 פעמים ביום, אני כבר פגשתי אותך 3 פעמים ביום.
את פגשתי 5 פעמים ביום בהופעה שאת היית. זה היה אחד מהשיאים באמת, אבל באמת התגייסנו לזה, כי הבנו שזה ממש צו השעה, ואני ממש נוסעת ברחבי כל המדינה, ממש אתמול הייתי בבית שאן, בערב בשומרון, היום אני עוד פעם בשומרון, מחר אני עוד פעם בשומרון.
מה אנשים רוצים לשמוע בתקופה הזאת?
את יודעת, אני אומרת לאנשים, כי מלא נשים מגיעות, בהמוניהם. אז אני, וואי, זה בגלל שאת כזאת מוכשרת, וכזאת מצחיקה, וכזאת טובה, בגלל זה הם באים, זה לא קשור אליי. זה גם אם היה בא מופע לכלבנות טיפולית, היו באים. אנשים
פשוט רוצים לבוא.
רוצים לצאת. אנשים רוצים לצאת, ולראות עוד אנשים, ולפגוש רגע חיים, ולצחוק רגע, ולאכול מרק. באמת, אני אומרת זה, כי אנחנו חיים עכשיו מציאות כל כך לא שפויה, וכל כך ארוכה, וכל כך קשה להחזיק בזה ראש, שזה רגעים של שפיות, וזה התגובות שאני מקבלת מנשים שבאות להופעות. נתת לי לנשום רגע אוויר של שפיות בתוך האין שפיות הזה. וזה נותן המון כוח, זה נותן המון המון כוח. שאתה רגע צוחק, ואתה רגע מתעזרב, רגע שומע על עוד אנשים שמתמודדים ולא פשוט להם. וגם אני מספר את הסיפור שלנו, על המלחמה, על הפינוי, על החיים בבית מלון. אני חושבת שזה חשוב שאנשים ידעו עם מה אנחנו מתמודדים, וגם אני מאוד מרימה על החסד שעושים איתנו, ועל האהבה שאנחנו
עדיין
מקבלים.
עדיין עושים חסד, תגידי, כי בהתחלה הייתה איזו תנועה
לא
חזקה.
כמה.
כן, אנשים עוד זוכרים שיש...
יש לנו פה נשים צדיקות מטלסטון, שכל שבת מביאות לנו עוגות וחלות.
עדיין?
ויש לנו, את לא מבינה, ועושות לנו כביסות. ועושות לנו כביסות. שמי זה קטע? אפילו שעבר חודשיים וחצי מתחילת המלחמה, הבגדים שלנו עדיין מתלכלכים על בסיס יומי.
איזה מוזר, תראי, זה דברים שקורים רק במלחמות. מה, שילדים מתבגרים...
הייתי מצפה שזה יפסיק. בואי, אז... ומטפלים רגשיים שמגיעים, ומעשים שבאים לעשות עיסוי לנשים בסטרס, וסדנאות באומנות, באמת אני מדווה הופעות, שוב, במינונים אחרים, אבל גם במינונים שפויים יותר, אבל ממש עוטפים אותנו, ומפרגנים, ואפילו שפני שבועיים היה לי איזה יום קשה כזה, והייתי רעבה, ולא רציתי לאכול את האוכל פה, ואבא שלי הצדיק לקח אותי לסושי, ואמר לי, הנה, אני אפנק אותך, והבן אדם בסושי שמע שאני מפונה, ולא הסכים לקחת ממני שקל. אמרתי, זה פריבילגיה שאני מוכנה לספור.
את מוכנה לקחת אותה איתך. לדרום, לכשה.
כן, קיצור, זה... אבל באמת ברוך השם, המון מאור פנים של עם ישראל, המון.
איזה דברים עשית בשביל לייצר שגרה בשבילכם? כלומר, חייבים בתוך כמה, יש לך 6 ילדים, נכון? כמה חדרים במלון זה?
יש לנו 2 חדרים.
אוקיי, אז איך מייצרים שגרה בתוך הדירת 2 חדרים האלה שהונפקה לכם?
קודם כל, השגרה הפיזיולוגית מאוד חזקה, אני חייבת להגיד שזה משהו מאוד מציל. בסוף אתה רעב, אתה צריך לאכול כמה פעמים ביום, בסוף אתה צריך להתקלח, אתה צריך ללכת לישון, אתה צריך ללכת לבגדים, כאילו שזה משהו בעצם הקיום החיים הפשוטים, שהוא יותר חזק מכל דבר. אתה לא יכול, אין, אני לא יכולה לשאת כל היום במיטה ולבכות על המצב.
את יכולה, בוחרת שלא.
לא יכולה, באמת אני אומרת את זה. כאילו אתה יום, יומיים, בסוף אנחנו באמת עם חפץ חיים. באמת אני דוברת בזה. עכשיו גם מי שקשה לה, ואני לא, יש פה אנשים שמתמודדים מאוד, לא רק במלון, בכל מקום. אתה נלחם על החיים. אני אומר, יש לי רגעים שבאמת בא לי להיכנס מתחת לפוך ולהגיד, תודיעו לי בעוד כמה חודשים שהסיפור הזה יסתיים, כאילו אני לא יודע איך אני שורט את זה. ואתה, לא יודע, אני כאילו מרגישה, אתה יודע, שבוע שעבר שהיה את הסיפור עם החטופים,
כן.
שיצאנו לשם ממוצאי שבת לבשורות הנוראיות האלה שנהרגו, וממש מצאתי את עצמי, כאילו צועקת על השם, צועקת, בכעס. כאילו מה, לא יכולת לתת לנו תסריט אחר למוצא שזה? שהיינו מוצאים את השבת לבשורות מדהימות שהן נמצאו וברחו וניצלו ו... למה? למה כזה תסריט? השם, איפה אתה? ממש הולכת בו בחדר 2 מטר על 2 מטר שלי כמו איזה נמרה שואגת עליו, איפה אתה? איפה אתה? כולי עצבים וכעס וכאב וייאוש ותחושה שהוא נטש אותנו ו... ואז כאילו, טוב חנה, תמיד שאת מרגישה ככה, תפתחי חומש, תפתחי תורה כי התורה מחיה אותי ו... ואני פותחת את הפרשה של היה, פרשת ויגש והוא כותב, בי אדוני זה מה שאומר לו, בי אדוני. כן, כאילו אל תחשבי, אל תלכי רחוק, אני פה. לא נטשתי אתכם, הוא גם כותב את זה על הפרשת ויגש מאוד חזק, וגם על פרשת ויחי. מביאים את זה הפרשנים, שאומר, מה מחיה אותנו? מה הדבר שהכי מפחיד אותנו? יעקב כל כך מפחד לרדת מצרים, כל כך מפחד, מורה גדול, שאנחנו לא מדברים פה על איזושהי דמות חלשת אופי. יעקב אבינו, שנלחם במלאך, מה שנקרא, שעמד מול לבן, מול עשיו, כאילו באמת, הוא מבחיר אהבות. והוא מפחד, הוא אומר מה, מהאיסורים, מהצער, מהעינויים שיעברו? הוא אומר לא, הוא פחד רק מזה שהקדוש ברוך הוא ינטוש אותם, כי הוא יודע שעיני אלוקים נמצאת על ארץ ישראל. אז אם נרד, אז זה ממש, הוא מביא שם מדהים, מדהים פרשנויות מדהימות, הנתיבות שלום והזוהר הקדוש, גם שעם ישראל בבבל, הם יושבים ובוכים בזוכרנו את ציון. אז יחזקאל בא לנחם אותם ואומר להם, הוא לא נטש אתכם, כי הם אמרו, אם אנחנו פה, כנראה שמה, שכינה נשארה בארץ ישראל, ואנחנו אין עלינו שכינה. והוא מביא להם נחמה מדהימה, ואומר שאומרים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל פמליה של מעלה, לכל המלאכים שלו, לכל השרשרת פיקוד, אומר, אתם העבדים שלי, ואם עם ישראל גולה לבבל, גם אתם ואני גולים איתם ביחד. ובעצם יחזקאל, כאילו בא לנחם אותנו ולהגיד לנו, אין מקום בעולם שעם ישראל וארץ ישראל והולכים אליו, שאנחנו לא, שאני לא איתכם, אני לא עוזב אתכם. והוא אומר, אעלה איתך, ארד עמך למצרים, זה אעלה איתך ממצרים. לא רק שאני יורד איתך שם, אני עולה איתך, וגם שאתה תעלה משם, אתה תעלה גדול יותר. וזה מה שנותן לי איזשהו כוח בתוך המציאות הזאת, שאני אומרת לעצמי, את מה שקורה עכשיו אין לי איך לשנות, יש לי רק לשנות את הבי אדוני, את החלק האלוקי שנמצא בי, מה אני עושה איתו. ואם זה להאיר פנים היום יותר, וזה ללכת ולדבר עוד על השם, ועוד על התורה, ולעשות חסד, ולדבר עם חברה, ודברים כאלה, זאת אומרת, זה החלק האלוקי שבי, זה מה שיש לי לעשות, ומתוך זה מאמינה ששכינה תשרה עלינו, ושהשם יגלה פניו עלינו ברחמים, אבל באמת זה עבודה, זה לא כאילו אתה באיזה שרבית קסמים כזה. זה עמל מאוד גדול.
לחפש ולמצוא את השם, הוא נמצא, אנחנו פשוט מניחים לעצמנו לא לראות אותו.
ולהאמין גם כשאנחנו לא מאמינים.
חנה, השם ישמח אותך, זה שנמצא איתך כל הזמן, ותמשיכי להביא אור לעולם, ונצפה ביחד לישועות, אנחנו זקוקים להן.
ישועות גדולות, ממש. הנה, עוד רגע שבט.
אוטוטו שבט.
ממש.
כן.
שבט, בעזרת השם, שיעלה שרף ביצים, יחיה אותנו.
אמן. שיהיו בשורות טובות בשבט.
בשורות טובות, יונת.
בדיוק. תודה רבה. עוד לפני אפשר, אנחנו יכולים גם לפני בשורות טובות. תודה, חנה. תהיה יום טוב.
להתראות.
גם אם אעבור במים תתה, ואם כל כך קשה הדרך ביני, אוי ביני, אל תירא כי איתך אני, ביני אהובי. כי עטו עמודי תתה, הוא יבואי גם ממבואיר במים תתן, ואם כל כך קשה דרך בני, אוי בני, אל תראו כי ידחוני, בני מלי ברכים. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול שמה בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. יחקים שם בל גבל גבל, רק אל תיפול. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. שמה בני, רק אל תיפול. יחקים שם בל גבל גבל, רק אל תיפול. כי עטו עטו עמודי תתה, אוי תתה, גם ממבואיר במים תתה, אוי תתה, אין ונס ישווה, אוי אמור ישוור בני, אוי בני, הוקאי מוירה כי ידחוני, בני אהובי. אוי, אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. יחקים שוין בל גבל גבל, רק אל תיפול. אל תיפול, אל תיפול, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול. שמע בני, כי אני אוהב ומחבק אותך, רק אל תיפול. יחקים שוין באו בני בני, רק אל תיפול.
עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן. מאוחדת מגישה הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
בוקר טוב לעינב נגר, עובדת סוציאלית. בוקר טוב עינב, את עובדת סוציאלית במרפאות ראשוניות בקהילה ובאלעד וראש העין במאוחדת, נכון?
נכון.
מה שלומך בימים אלה?
בסדר, ברוך השם.
שתדלים.
מקווים לטוב יותר.
נכון.
כן.
שאלות שהגיעו הרבה מאוד למערכת, מה עושים עם זוגיות בזמן מלחמה? כלומר, בזמן כל כך כאוטי ומורכב, ושהכל משתנה, והשגרה משתנה, ואנשים משתנים, ואנשים חווים דברים בתוך הבית, מחוצה לו, המון לחצים, בהרבה מאוד היבטים. איך זה משפיע על הזוגיות?
אוקיי, אז קודם כל זה משפיע מאוד, זה משפיע על כל תחומי החיים, ובוודאי על הזוגיות שלנו. אני כן אפתח ואגיד שאנחנו באמת נמצאים בתקופה ארוכה וממושכת של אי-וודאות. תקופה שמציפה בנו המון המון רגשות, של לחץ, של מתח, של פחד, של דאגה, של כאב. של חוסר ודאות, והנטייה הטבעית והמולדת שלנו כבני אדם היא להימנע מרגשות שליליים. אנחנו מאוד נלחצים מהלחץ, אנחנו מפחדים לפחד, אנחנו מתוחים מחוויית המתח, ואנחנו בעצם באופן מתמיד שואפים למצוא מקום בטוח, מקום מוכר, שיספק לנו שקט נפשי ומרגוע, וכמו שאמר, תחושה של שליטה במציאות.
והטבעי הוא לרצות לקבל את זה בבית, שזה המקום הבטוח שלנו?
אז לא תמיד, הרבה פעמים אנחנו דווקא משקיעים בחוץ, אנחנו מחפשים איזשהו שקט באיזושהי פעילות שמסליחה את הדעת, באיזושהי עשייה מוגברת, באיזושהי מתארגנויות של חסד בקהילה או מחוץ לקהילה. והדרכים האלה באמת מאוד מאוד עוזרות ומאוד תורמות. אבל חשוב לזכור שכמו שאמרת, שהבית שלנו והמשפחה שלנו הם הציר המרכזי שלנו, והם תחנת התדלוק שלנו. ושם אנחנו בעצם מתענים ומתענים. ולכן מערכת יחסים זוגית בזמן מלחמה, או מה שאנחנו כבר קוראים היום שגרת מלחמה, עוברת המון המון שינויים ומזמנת לנו המון אתגרים ובעצם מעמידה את הקשר הזוגי במבחן. אז מה צריך לעשות? קודם כל צריך להעלות את המודעות ואת הרגישות להשפעות של התקופה הנוכחית על המערכת הזוגית. כשבעצם העוגן המרכזי ביחסים גם בשגרה ועוד יותר בזמני משבר הוא התקשורת. מדברים על זה הרבה. כי בתוך המציאות הלא מוגנת שלנו יש חשיבות כמעט קריטית ליצור מרחב זוגי שיהיה מרחב בטוח, מרחב מוגן, שאפשר לשתף בו ברגשות ובמחשבות, ולתת ביטוי מלא לכל מה שעולה בנו, לצרכים שלנו, לרצונות שלנו, ותקשורת זה באמת איזושהי כותרת מאוד מאוד גדולה, ולפעמים מאוד מופשטת, אבל כן הייתי רוצה לפרוץ את זה לכמה נקודות, כשהראשונה מתייחסת לדרכי ההתמודדות שלנו, סגנונות ההתמודדות שלנו, כי בעצם לכל אחד מאיתנו כבני אדם וכבני זוג, יש סגנון התמודדות שלו, אחד יכול להיות להסתגר ולהיות באיזשהו רצון להיות בניתוק ולשים חומה ולהימנע מהמציאות שקורית. השני יכול להיות באיזושהי פעלתנות יתר, באיזשהו רצון להתנדב ולחפש משמעות בפעולות יותר אקטיביות. כשבעצם אין נכון ולא נכון, הכל טוב, הכל משרת אותנו, הכל נכון לנו, ומאוד מאוד חשוב לכבד האחד את סגנון התמודדות של השני, לא להעביר ביקורת, לא לשפוט, זה מאוד מאוד חשוב. בעצם הנקודה השנייה מתייחסת לביחד שלנו, שהוא מאוד 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 חשוב ומרכזי. חשוב מאוד להגדיר זמנים משותפים לשיח, לחיזוק תחושת הביחד, אפילו לפעמים רבע שעה של נוכחות משותפת יכולה לחולל פלאים, ובעצם להטעין אותנו בכוחות ומשאבים ליום שאחרי.
מה?
הנקודה השלישית חשוב לי ככה להמשיך, זה באמת, אני קראתי לזה לעודד מגע תומך, שהוא גם מול הילדים, אבל הוא גם מול הבני זוג שלנו. אנחנו בעצם יודעים שהרבה פעמים אין לנו כל כך מה להגיד. המילים שלנו נורא מוגבלות, ולא תמיד מסליחות
עינב,
לא להרגיע. ולא
עינב, כן. אני אגיד לך, בגלל שזמננו קצוב, אני כן רוצה לשאול שאלות שהגיעו מתוך הקהל. אם הילדים חשים שיש מתח בבית, ובעצם אנחנו כהורים צריכים לתת איזושהי תחושה של מעטפת, אז איזה פעילות משפחתית אולי אפשר לעשות כדי לחבר את זה ולתת תחושה של רגיעה? וזאת שאלה אחרונה לפני שאנחנו נצטרך לסיים.
אז קודם כל, לפני שאנחנו מעבירים לילדים, אנחנו באמת צריכים ליצור את תחושת הרגיעה בתוכנו, כדי שזה יהיה אמיתי ושזה יהיה אותנטי. אז באמת גם דיברנו על תקשורת, טיפה דיברנו על תקשורת זוגית, אבל התקשורת עם עצמנו היא קריטית. באמת לבדוק עם עצמנו באופן יומיומי את הדפיקות לב שלנו, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים, מי יכול לתמוך בנו, ואחרי שאנחנו ככה עוטפים את עצמנו, אנחנו ככה תומכים בעצמנו, אנחנו באמת יכולים להעביר את זה הלאה.
להיות עוגן.
לבני זוג, לילדים, לבית. וזה יכול להיות הכל, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות תנועה משותפת, דברים מאוד פשוטים, מאוד פשוטים, מאוד זמינים. זה יכול להיות נשימות עמוקות ומדיטציות ותפילה, ואין סוף אפשרויות שאנחנו יודעים לעשות אותם מצוין, אבל לפעמים בזמן משבר אנחנו מרגישים שאין לנו כלים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו חסרי אונים, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שהכל זמין ונגיש, ואנחנו יודעים מה לעשות, רק צריך לקחת נשימה עמוקה ולהזכיר לעצמנו שהילדים שלנו ככה באמת באחריותנו, ואנחנו יודעים מה הם צריכים ויודעים גם מה לתת להם.
יפה.
אז ככה...
עינב נגר, החכמת אותנו, תודה רבה, את עובדת סוציאלית במרפאות ראשוניות בקהילה, באלעד וראש העין, מטעם מאוחדת,
נכון.
אני מודה לך
נכון.
ותמשיכו להפיץ את הטוב, תברוכי.
אין על מה.
שיום
תודה
טוב.
תודה רבה, יום טוב, כל טוב, ביי ביי.
מאוחדת מגישה, הבמה שלך, מה שחשוב לך ולמשפחה שלך.
I did it in night.
בוקר טוב רבקה צפדיה.
שלום יונת, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומך?
בסדר, תוכנית מעולה, תודה, אני כל כך נהנית להקשיב.
זה כיף, את גם עובדת בה וגם נהנית להקשיב, תענוג, באמת.
נכון, באמת כיף.
את מנהלת תוכניות ארציות לקידום נוער וצעירים בקהילות, בקהילה הדתית והחרדית, ויש לך גם קליניקה לליווי הורים, לנוער במצבי סיכון, ואני לאחרונה מאוד מאוד מתעניינת, בגלל שהתחלנו לשדר את התוכנית, אז אני מקבלת כל מיני פניות ברחוב, וגם במדיומים, את כותבים לי וזה, גם למייל של התוכנית, ממש טרודל 93.co.il, זה הזדמנות טובה להגיד, כותבות לי האימהות של הבנות, יש איזה צורך שעולה מהשטח לדבר על הבנות שלנו, כלומר יש איזושהי הבנה שהבחורים שלנו ובעיקר גם נוער בסיכון בקרב בנים יותר מטופלים, יש להם יותר מוסדות מותאמים, יותר זה, והבנות החרדיות שככה מחפשות תשובות נוספות, לא תמיד יש להורים מה לעשות איתם, ובהתאם הגיעה לנו שאלה למערכת שאותה נפנה אלייך. איך מציבים גבול לנערה שלא מקשיבה להורים בימים אלה?
וואו, שאלה מצוינת. אני אגיד קודם כל שגבולות זה באמת אחד הנושאים הכי הכי חזקים שעולים בקליניקה, ועולים גם בסדנאות שאני מעבירה. זה באמת נושא חוצה גבולות, מה שנקרא. הוא נושא רוחב מאוד 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 משמעותי, וזה באמת גם אבן דרך. זה ממש אבן דרך משמעותית להבין מה זה גבולות, איך יוצרים גבולות. אז דבר ראשון אני אגיד על הגבולות, שהגבולות הם מסרטטים את המרחב של הבית. הם ממש, הרב יעקובסון פעם נתן דימוי שהולך איתי מאז.
אם את יכולה רק להתייצב במקום אחד, כי יש לך כאלה הפרעות בשידור. בדיוק.
אני אומרת, הרב יעקובסון פעם נתן דימוי מצוין, הוא אמר, ילד שחי בלי גבולות זה כמו לגור באוהל, אין קירות, אין שום דבר יציב, אתה לא יכול להבין את את המרחב שבו אתה נמצא כשאין גבולות. אז הגבולות הם חשובים, הם מקנים תחושת ביטחון, הם משדרים אכפתיות, וכשאנחנו מציבים גבול אנחנו בעצם אומרים לילד, אתה חשוב לי, אכפת לי ממך. הגבולות הם גם יוצרים תחושה של מוגנות. ילד שהוא בתוך מערכת גבולות מותאמת, הוא מרגיש מוגן, הוא מרגיש שאכפת להורים ממנו. עכשיו, השאלה שלך הייתה בעצם מה קורה כשאנחנו מציבים גבולות, והילדה לא מקשיבה, היא עוברת, היא עושה מה שהיא רוצה. אז צריך לדעת שכשהגבולות, את יכולה להדמיך קצת המוזיקה? אפשר ברקע? תודה.
מוטי? כן, הנה, אנחנו תודה אז רבה. ממש תוכנית
ממש
כבקשתך.
מוזיקה, כן, תודה. אני אומרת, כשילדה בעצם עוברת על הגבולות, אז או שלא הצבנו אותם נכון, או שלא הצבנו אותם בכלל. יש לפעמים תחושה שהילדים יכולים לדעת מה הגבולות של הבית, וזה לא מדויק. עכשיו, איך מציבים גבול נכון? קודם כל, גבול נכון מציבים לא בזמן של כעס, ולא בזמן של פחד, ולא תוך כדי הסיטואציה, אלא תמיד ממרחק, תמיד בזמנים של שקט, של שלווה, של נחת.
לילד או להורה? כלומר, לא שאני כועס כהורה או לא שהילד?
ההורה מציב את הגבול בזמן של שקט ושל נחת. לא תוך כדי סיטואציה, לא ילדה עכשיו רוצה לצאת מהבית, ואז האמא אומרת, אני מציבה גבול, את לא יוצאת מהבית. לא, זה לא עובד ככה. צריך, בגיל ההתבגרות, אנחנו מדברים על מתבגרים, צריך לבחור שניים, שלושה גבולות, לא יותר, שהם עיקוב הדין את הער, ואיתם ללכת. והגבולות הם ממש הם כמו מגדלור שמסרטט ערכים. המגדלור מאיר את עצמו, הוא לא, זה לא צריך להיות משהו שהוא על כל צעד ושעל המתבגר או המתבגרת נתקלים בגבול, אלא יש שניים, שלושה גבולות ברורים שחשובים, ואיתם ללכת. עכשיו, צריך להציב אותם בנחת, באהבה. גבול מציבים באהבה או שלא מציבים בכלל, כי אם לא מציבים באהבה, הוא באמת לא, הוא לא קורה. הוא לא קורה, הוא לא מתקיים, הוא לא מתממש, ואז ההורים חווים תחושה של כישלון ושל
תסכול.
כן, תסכול ונהיה מין מעגל כזה לא בריא. אז צריך באמת בזמנים של שקט ושלווה להחליט על שניים שלושה גבולות ואותם להציב בנחת. וגם
את יכולה, לא... את יכולה להגיד לנו יכולה למה להגיד. את למשל קוראת גבול?
כן, כן.
אם זה
כן,
שניים שלושה גורים... גבולות, אני מניחה שזה גבולות מאוד משמעותיים עם הסתעפויות. כלומר, כהורן, נכון, יכול להיות שיש לך יותר משניים שלושה גבולות. אז,
נכון, אבל מצד אחד אנחנו רוצים גם בגיל הזה לאפשר לילדים צמיחה ועצמאות. אם אנחנו מדברים על מתבגרים גילאי 14 עד 18, בסופו של דבר אנחנו רוצים שהם יהיו ילדים עצמאיים ושיוכלו לגדול להיות מבוגרים משמעותיים. אז לכן הגבולות הם קטנים, כאילו הם לא קטנים, הם רחבים מאוד, אבל הם לא יותר מדי, כי ילד שעל כל צעד ושעל יתקל בגבול, הוא לא יוכל לצמוח, הוא לא יוכל לפרוס כנפיים. זה צריך להיות מאוד בעדינות ומנונן, כאילו ממש במינונים מדויקים. למשל, זוג הורים שהגיעו אליי לקליניקה, והיה להם גבול שאצלהם הנערות לא ישנות מחוץ לבית. שזה גבול מצוין בעיניי, אני יכולה להבין, הוא חכם, הוא חשוב.
לא הולכות לחברות, לא זה, לא
פשוט. אין דבר כזה, לא לישון אצל חברות, לא ישנים מחוץ לבית, מלבד כמובן במחנות שבת או כאלה ששם יש מבוגר אחראי, כן, שמשגיח. ואחת הבנות שלהם שלמדה מחוץ לעיר, היה לה צורך ללמוד למבחנים עם חברות שלה בשבועי המבחנים, החברות היו מתאגדות קבוצות, הולכות ללמוד אצל חברות אחרות. ובגלל שזה היה מחוץ לעיר, אז תמיד הגבול תקע אותה. והיא באה ושיתפה את ההורים, היא אמרה, אני מאוד רוצה ללמוד, הלימודים חשובים לי. וזה תוקע אותי, וההורים באו לקראתה, הם לא הפרו את הגבול, היא לא ישנה מחוץ לבית, אבל אבא שלה היה מגיע בערב, אחרי שהיא סיימה ללמוד עם החברות, 8-9 כזה, אוסף אותה חזרה הביתה. וזה נהיה כזה win-win, גם הילדה שמרה על הגבול, גם ההורים באו לקראתה, זה לא היה משהו כזה קשוח שלא נותן לשיח, ובאמת בעזרת שיח אפשר לפתור את זה.
כלומר, היא הרגישה שראו אותה, הבינו את הצרכים שלה, נענו להם, ועדיין לא שרו מהערכים שם, בדיוק.
היא רצתה לשמור על הגבול, היא רצתה לשמור על הגבול.
ביצה ותרנגולת.
מאהבה ומאכפתיות, לחלוטין.
ילד שמרגיש שאוהבים אותו, והגבול הוא לא סתם כי החלטנו, אלא כי יש היגיון ואהבה ואכפתיות מאחורה, אז יכול לכבד את זה, וגם רוצה למצוא את הדרך איך מגיעים לעמק השווה, או למשהו שכולם מסכימים עליו.
כן, לחלוטין.
טוב, רבקה צפדיה, החכמת אותנו כתמיד. אני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. תודה לך, יונת. תודה על התוכנית הנפלאה.
תודה. שיהיה יום טוב. אנחנו יוצאות לפרסומות, ותכף נשוב עם רותי ברג, שהיא אישה של מילואימניק, ואימא לילד בעל צרכים מיוחדים, ועדיין מוצאת זמן לעשות חסד בתקופה הזאת, אני אשאל אותה איך היא עושה את זה. פרסומות ושבנו.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
חזרנו אליכן, חזרנו. אני אומרת בוקר טוב לרותי ברג. בוקר טוב רותי, צהריים טובים.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני ברוך השם, בסדר גמור.
את עושה כל כך מלא דברים, אני לא יודעת איך את מסרקת קלות ומאפרת, את אישה של מילואימניק, את אימא לילדים ולילד בעל צרכים מיוחדים,
כן.
ואת עדיין מוצאת זמן ללכת ולסרק קלות שהתחתנו בבסיס, ממש נכון, בהבזק של 24 שעות הודיעו על חתונה, ואת זכית לאפר ולסרק קלה כזאת?
כן, כן, חד משמעית. אני משתדלת ככה לעסוק בכל מה שאני אוהבת, ולתת איפה שאני יכולה, בטח בימים אלה.
את משתייכת לחסידות חב"ד, נכון? ביחיל בעלך, איפה הוא משרת?
אז יחיל בעצם משרת ביסר המתכלי, זה יחידה של הרבנות, שהם עושים בעצם עשו, בהתחלה הם התחילו בשורה עם כל הברדק שהיה, והיום הם בעצם בשטח עצמו של כל הגבול של עזה, ולפעמים גם בפנים, אוספים את כל מה שלצערי ככה היה ואת כל השאריות, הרבה מכל מה שבוא נגיד הנעדרים, אז הם מצאו גם בזכותם באמת עבודת קודש, אין מה להגיד.
תגידי, איך, יש לו כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, איך השגרה בבית השתנתה, את חווה מה שאת חווה עם הילדים, יש לך גם ילד מיוחד, איך מתווכים לילד מיוחד עם המצב כזה, מלחמה בכלל, היעדר של אבא, איך עושים את זה?
תראי, בגדול, בסופו של דבר, הוא ילד שהוא על הספקטרום, הוא בתפקוד גבוה, אז הוא מבין, נכון. אבל הוא בוחר מאוד להיכנס לתוך בועה שלא יודע, לא שומע, לא רואה. אבל יש, את יודעת, יש את הנגיד בשבתות שהוא לא נמצא, אז יש יותר שיח, ואז בעצם עולים דברים, וזה באמת הרבה יותר מאתגר. אני נורא משתדלת שזה לא ככה יקשה עליהם, אז את יודעת, את צריכה כל הזמן להיות ככה עם יד על הדופק, שזה עוד דבר בפני עצמו שהוא לא פשוט גם ביום יום, כי יש לי גם גדולים, גם קטנים, אני עם 5 ילדים שכל ילד צריך את ה... כן, כל ילד צריך את ה... ככה, את שלו.
תגידי, תמיד חשבתי לעצמי על נשות מילואים, יש את כל מה שאתן חובות, ואז הוא חוזר הביתה, ואת אומרת, גם הוא עובר דברים, הוא רואה מראות במקרה שלו, אם הוא היה בשורה, וזה החומר שהוא מתעסק איתו, קשים, קשים מאוד. יש כתף, כאילו יש אפשרות לחלוק את זה, או שאת אומרת, אני לא אפיל עליו יותר ממה שיש עליו?
אז אני חייבת לשתף, כי בסוף אחרת זה יוצר ניתוק מאוד גדול, כי תחשבי ששבוע שלם לפעמים גם יותר שהוא לא בבית, ואז אם אני לא משתפת ביום יום, זה יוצר אחר כך ניתוק, וזה דבר שהוא לא טוב. כן. אז אני משתפת כמה שאני יכולה כמובן, הוא לא תמיד יכול להיות אולי נוכח, אבל אני משתדלת שכן לעשות את זה. בפועל, בסוף, את יודעת, אני מתמודדת עם כל הדברים לבד, למדתי, מה שנקרא, להרגיש כמה אני באמת חזקה ויכולה עם כל הקושי, ולפעמים אני גם משתפת את זה, אם יצא לך לראות ברשת, ואז יש מלא נשים שחוות
שמזדהות.
את זה כמוני, ובסוף שמזדהות, בדיוק, רק הן לא משתפות, ואז שהן רואות מישהי שמשתפת, אז זה קצת מקל, אז אני...
כמו מין קבוצת...
לפחות זה עוזר להם.
כן, זה קבוצת תמיכה. תגידי, ומה עושים עם כל החתונות? יש לך יומנים מלאים של קלות וזה, והכל משתנה, וחתונות נדחות, מתבטלות.
אז באמת רוב החתונות בוטלו, יותר נכון נדחו, כי גם מלא ככה קלות שלי שהחתנים או הבעלים של הפשעת המשפחה וזה, יש להם ככה כולם במילואים. אז עכשיו ככה מתחיל הטפטופים של החתונות לחזור. בנוסף, יש לי גם את הקורס הדיגיטלי שלי של הסירוקי פאות שאני עושה, שאני עכשיו גם חוזרת לתפעל אותו יותר, ומוסיפה קורס שהוא יהיה גם פרונטלי ודיגיטלי ביחד, ככה שבעזרת השם אני מקווה לעלות על הגז, כי באמת מבחינת העסק זה מאוד מאוד קשה לתמרן בית מלא, עם העסק, שהראש שלך רוב הזמן אמור להיות בעצם בבית, כי את עושה את הכל לבד. אבל זהו, לקח לי קצת זמן כזה איפוס, אבל אני אומרת זה הזמן שלי וזה בסדר, אז...
את נהדרת, ותראי איזה יופי, אנחנו כל הזמן מדברים פה על עסקים, על מצב מלחמה, יש כאלה שקפאו ויש כאלה שמבינים שהמפה משתנה, וקורס דיגיטלי מומלץ תמיד לכל אדם באשר הוא, שזה משהו שעובד בשבילך ואתה לא... וגם זה מותאם לתקופה, את יודעת, היינו בקורונה ואז היינו, אנחנו פחות פרונטליים, אנחנו יותר במסכים לצערנו, צו השעה, ואנשים עדיין צריכים להתפתח ברמה האישית, ברמה המקצועית, לקבל עזרה, לקבל מידע, אז זה נהדר, וישר כוח. רותי יקרה, תצליחי, והרבה כוח עם הילדים, ומתפללת איתך שהתקופה תחלוף, ותישארו חזקים ומחוברים, ושאולי אולי אפילו יצמח מזה טוב, בדיעבד.
רק טוב.
בעל כוחנו.
אני מאוד מאמינה בזה, שבסוף מהקושי קורה רק דברים טובים, אז בעזרת השם, אני מקווה שגם נראה את זה בפועל.
אמן, אמן. אנחנו מסיימות, רותי, תודה רבה, ויום טוב.
תודה.
אני מודה לעורכת שלנו, מיכל יוסקוביץ', שתרחה רבות. המפיק הוא נתי שולמן, טכנאי השידור מוטי קופפר. אני איתי יונת קפלן, ואם ירצה השם, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שלישי, בין 10-12, כאן בכל חי. תמשיכו לכתוב לנו לוואטסאפ של כל חי, וגם למייל, bama@strudel93fm.co.il, 055-333-9393. ניפגש, ובעזרת השם, בשמחות, בביאת המשיח, שורה ראשונה בבית המקדש, נהיה שם להעביר את השידור. בשורות טובות לכולן.